שלום, ערב טוב. קיבלת את הדף מקורות? אז כפי שרשום בדף, אני אתחיל היום בכמה השלמות קצרות לנושא הקודם, ואני מקווה, בעזרת השם, שנתחיל נושא חדש, וזה כל נושא הברכות והקללות. כמה השלמות קצרות. אנחנו פתחנו בלימוד של התוספות ולמדבה, ששאלו למה הרשימה חסרה, ושאלו עמי שיער הלל וקידוש של שבת וברכת הפירות וברכת המצוות. אז שמתי לב שבתוספתא, מישהו הסתכל שם בפנים? הבאתי את זה. שבתוספתא באמת מופיע ברכות הלל בכתב יד וינה, וכתב יד ארפות הגרסה הוא ברכות והלל. אז הנה באמת מה שחסר ברשימה והמשנה נמצא לפחות בחלקו בתוספתא. והקדיש לזה קטע גדול, ובעיקר הבאתי את זה כשתדעו שהוא קיים, בעל הקרן אורה.
מי זה?
אנחנו לומדים סוטה. אחד מהדברים שאמורים לעשות פה קצת קצב, זה שאין ראשונים. יש כבר שתוספות רמה. וגם האמת היא כמעט אין אחרונים. אחד מהאחרונים הבודדים שפירש באופן רציף במסכת סוטה, זה ביצחק מקרלין, שבעל הקרן אורה, שהיה לו אח מפורסם מאוד, רב יעקב מקרלין, בעל המשכנות יעקב, ששניהם תלמידים של חיים מוולוז'ין, זה ממקם אותם בליטה בחצי ראשון של מאה ה-19. השוט של המשכנות יעקב עכשיו אחד מהשוטים החשובים מאוד של התקופה שלו, ואילו הקרן אורה זה פירוש חשוב, הוא כותב על רוב הש"ס, וכאן הוא... הסוטה, הוא ילווה אותנו, עכשיו אתם יודעים שהוא קיים. וכאן יש דיון, שאני לא אקרא אותו פה כאן, אבל מי שרצה יכול להעיין אחר כך, שראשית בדיון הזה הוא מאוד מאוד תמע על החלוקה של התוספות בין הנשונם וכל לשון. הוא לא מצליח להבין את זה. הוא תסביר את החילוק הזה, אני לא מבין. שנית, יש לו פתרון אחר לשאלה שלהם. הוא טוען שכל מה שלא נמצא ברשימה, כלול ברשימה, כי זה תת סעיף של, של, של אלו שנמצאים. והדבר האחרון זה שהוא מביא פה לא מעט מקורות, בעיקר בשם הרמב"ן, והוא רוצה לטעון שזה עולה גם מהירושלמי, שההיתר להשתמש בלעז הוא רק למי שלא יודע לשון הקודש. אנחנו פה דיברנו בשיעורים שלהשתמש בלעז יכול רק אדם שמבין את אותה שפה. אבל הוא מעלה כאן שאלה אחת שלא עסקנו בה, וההעלאה שלה משלימה את התמונה, והיא האם יכול להשתמש באנגלית מישהו שהוא יודע עברית, מישהו שהוא ביילינגו כמו רוב יושבי החדר הזה. והוא מביא ראשונים ורוצים להסתמך על ירושלמי שלא, שכל השימוש בשפות זרות נועד עבור מי שלא יכול בלשון הקודש, אבל מי שיכול בלשון הקודש חייב לומר את התפילות ואת הברכות ואת כל האמירות ההלכתיות האלה, חייב לומר אותם בלשון הקודש. זה הדבר הנוסף שנמצא בדברי בעל הקרן אורה. זאת השלמה אחת.
יכול זה פירוש מבין או רק יודע לקרוא?
שאלה טובה, מה דעתך?
אולי בדברים שיש טקסט, זה יותר חשוב לקרוא את הטקסט, ולא כל כך.
יכול להיות שאלה טובה, יש לא מעט אנשים שיכולים לקרוא עברית, לא ממש מבינים מה כתוב. מה להמליץ להם, כן? בפועל למדנו פה יחד, אני לא אחזור על זה, שבית הכנסת ממליצים עברית, ובוא נסביר לכם מה מדובר, כן? אני לא בטוח מה הכוונה אצלו, מה נקרא שהוא יודע, כן? שאלה טובה, כן? בכל מקרה, יש כאן ניסיון חשוב, הייתי אומר, כי מה צריך להבין את חשיבות ההיגד הזה. חשיבות ההיגד הזה אומר, שאם אנחנו, כשקראנו את הרשימה, אמרנו ש... אני חושב שאליזה אמרה את זה, שהרשימה של לשונם בגרסה של כתב יד קויפמן והתוספות היא מדגישה לא שאין לו דין לשון הקודש, אלא יש לו דין שהוא שאתה חייב להבין. זה הדין. אמרת את זה בתוספות. זה הדין. כלומר, יש דין שאתה חייב להבין מה שאתה אומר. יש דין כזה. ויכולנו להבין שאין בכלל, אני חוזר לכל הסיבובים שעשינו כאן, מה מכונה, אם אין טקסט, אז מה אכפת לי דווקא של לשון הקודש, כן? וכל הסיבובים שאמרנו, הקרן אורה באופן בסיסי אומר, יהודי צריך להגיד את כל האמירות ההלכתיות בלשון הקודש. זאת קודם כל השינוי דרמטי במבנה החשיבה של הפרק הזה. צריך באופן יסודי לדבר בלשון הקודש. זה השפה של כל האמירות ההלכתיות. אלא אם כן אתה לא מבין, אז כמעט הייתי אומר, לא מבין, עדיף שתבין מאשר שתגיד בלשון הקודש. אבל זה לא שמראש אין עניין של לשון הקודש באמירות האלה. אם אנחנו טרחנו ושאלנו מה התכונה, אז עדיין צריך לקיים את הדברים. כי עובדה שבכל הרשימה של לשון הקודש, לא ויתרו על זה גם אם חייב שאתה לא מבין. אבל עדיין יש פה שינוי של התבוננות על היחס בין הרשימות, ברגע שאומרים שהכל עדיף שיהיה בלשון הקודש. כזאת השלמה אחת. השלמה שנייה זה פשוט בתוך הגמרא בלמד ב', זה נוגע ישירות לדברים שקראנו בסוף השיעור הקודם בכתבי הגריד. מה אומרים בקול רם ומה אומרים בשקט, בלחש. תניה רשבי אומר, כן. אדם אומר שבחו בקול נמוך וגנותו בקול רם. זה הפוך ממה שכמו קורה בתקשורת, כן? אצלנו הפוליטיקאים אומרים את שבחם בקול רם, ואת גנותם אין להם גנות, כן, הם לא אומרים בכלל. אבל כאן תראו את התפיסה, התפיסה היא ששבח בקול נמוך, גנות בקול רם, הוא מסביר, שבחו בקול רם נמוך, סליחה, שבחו בקול נמוך מבידוי מעשר. עכשיו, מהו בידוי מעשר? תשבוכת פנימי, אני פשוט בודק את עצמי, מגיע למסקנה, ציטי ככל אשר ציוויתני. אז זה תגיד לעצמך, זה הכוונה בקול נמוך. אמירה כלפי, אתה לא צריך לספר לעולם שאתה בסדר. כן? מה אתה צריך לספר לעולם? גנותו בכל רם ממקרא ביקורים. כן? מהו הגנות במקרא ביקורים? אז אומר רשי, כגון הרמי עובד אבי, היינו גנותו, שבדוודים שאבי אין לבן הרמי היה רשע, זה גנות להגיד שהסבא רבא שלנו היה לבן הרמי שהיה רשע. אומרת הגמרא, ואמר רבי יוחנן, זה לא כל כך פשוט הדבר הזה. מה בעצם קודם כל הרעיון של להגיד גנות בכל רם? מה תפקיד האמירה בכל רם? זה מזכיר מאוד רמה בכל תשובה. האם טוב להתוודות בכל רם על, על חטאים? זה דיון בגמרא, בסוף מסכת יומא. אני מניח יותר מוכר מהרמב״ם. שם מצד אחד יש פסוק אשרי נשואי פשע כסוי חטא. לא צריך לספר לאנשים אחרים את החטאים שלך. מצד שני, משבחים את ה... מתוודא, והתשובה היא שכאן בעבירות של אדם למקום, כאן בעבירות של בן אדם לחברו. כן, וזאת שאלה שדנים בה מה טוב לומר לאחרים. אני יכול לומר ספציפית שבעבירות של בן אדם לחברו, מהו היתרון לומר אותו בכל רם? כי הפגיעה בחבר לרוב היא פגיעה תדמיתית. ולרוב הפגיעה בחבר היא פגיעה במעמדו בתוך החברה. חלק מלומר אותו בכל רם הוא על מנת שאני אתקן את הפגיעה שפגעתי בו. אני צריך לפרסם התנצלות ולומר לכולם שהוא בסדר ואני זה שלא בסדר. אין מזה שום דבר כאן. כאן שאני מדבר על לספר שלבן הסבא שלנו היה לבן הרשע, ממש פרשת שבוע, כן? אז מה, זה בשביל לתקן ראש? זה בא ממקום אחר לגמרי. כן, מאיזה מקום זה בא? מה נותן לנו הגנות? מה נעשה לחשוב על זה? למה צריך בכל רם? כי זה צריך ציבורי הגנות. למה?
הבושה היא חלק מהספורה.
לא, אז מקרא ביקורים אני מתבייש בלבן.
מקרא ביקורים אני לא יודע. הדבר שיש בך, אתה לא מלא על משהו אחר. אתה עבד במצרים, אתה לא שלט
של עבדים. אז למה חשוב שאני אגיד בכל רם, שאני אזכור, בוא נתרגם את רש"י בלשון אחרת. להגיד שסבא היה לבן, לזכור מאיפה באנו. כן? זה לא שום דבר שאני עשיתי. זה ברמב״ם שם, אבל זה לא שום דבר שאני עשיתי. אבל מה זה מזכיר לי מאיפה באנו? מה זה מזכיר לי? זה נותן לי פרופורציות על עצמי. כלומר, חשוב שכולם ידעו מאיפה באתי. למרות שמקרא ביקורים הרי, כולם יודעים, נכון? מקרא ביקורים. טוב, צריך להמשך לסוגיה, כי הסוגיה, לוקח את זה לפסים, שזה קצת מורכב. שאלת הגמרא, ואמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי, סליחה, הוגנותו בכל רם, ואמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי, מפנימה תקנו תפילה ולחש, כדי שלא לבייש את עוברי העבירה, שהרי לא חילק הכתוב מקום בין חטאת לעולה. כן, פה נמצא הצד השני, שאם אתה אומר בכל רם, מה אתה גורם לאנשים? לא לומר, לא כולם יכולים לומר בכל רם. והיות וכך, הדרישה לומר בכל רם היא בעצם חוסמת אנשים מסוימים מלומר, שכאן יש לנו נקודה מעניינת על התפילה, זה, מאוד, זה ברור כשעומדים מסכת ברכות, שמה המקור של התפילה בלחש?
חנה.
מחנה. בעצם הגמרא בפרק 50 בברכות לוקחת את תפילת חנה כמודל לחיקוי לאופן התפילה הנכון. יש איזה יסוד פשוט, והוא שהתפילה שלה מתקבלת. כלומר, כנראה שתפילה באופן הזה היא תפילה רצויה. עכשיו, זה מאוד ברור כשלומדים את תחילת שמואל א', שחנה לא התפללה באופן המקובל בזמנה. שרי כשאלי רואה אותה מתפללת בלחש, אז מה הוא חושב עליה? שהיא שיקורה. כלומר, היה מקובל בזמנם, אפשר לראות דוגמה יפה לזה באליהו בר הכרמל, במלאכים א' פרק י"ח, שם הנביא הבעל, מה הם עושים? הם צועקים. עכשיו, למה כדאי לצעוק לקדוש ברוך הוא או לבעל? זה כתוב שם, אליהו אומר להם, למה כדאי לצעוק? אולי הוא ישן, אולי הוא לא שומע טוב, כן? כלומר, הוא קצת רחוק, כן? כלומר, צריך להגביר ווליום, כן? מה בעצם עומד בשורש תפילה בלחש? תפיסה שהאלוקים קרוב, שהוא לא שומע בגלל עוצמת הווליום, אלא קרוב השם לכל קוריו וכל אשר יקורו באמת. זה בעצם התפנית שמתרחשת. יש מתחים כאלה גם בביטויים אחרים בתפילה, כמו למשל, בתוספת הברכות, למה שאסור להתפלל במקום גבוה. צריך מקום נמוך. בניגוד למשנה שבעיית הרכיבה על החמור רואה שם כבעיה של כיוונים.
חלון פתוח?
מה?
חלון פתוח?
חלון פתוח אני לא זוכר, אבל אני כן זוכר שבעוד שבמשנה בעיית החמור זה כמו ברכבת, אתה לא יודע לכוון, בתוספת כמעט ברור שהבעיה של החמור זה שזה גבוה, צריך לתת לרצפה. ומי שהיה בקרקוב בכסף של הרמה, אולי זוכר, יש שם לחזן מדרגה שהוא יורד למטה ממעמקים קרתיך השם. אצל הספרדים החזן איפה עומד? עולה לבימה, הוא עומד גבוה. אבל מה? במצד אגם למקום, כן? מעניין. בכל אופן, גם זה בא ממקום מאוד דומה. למה לעמוד גבוה בתפילה? זאת יותר קרוב. הדגש על הנמוך הוא מאוד מאוד דומה לעניין של הצעקה. שהקדוש ברוך הוא לא צריך שיעלו על סולמות ושיתקעו אליו, הקדוש ברוך הוא שומע גם בלי זה. עכשיו רשב"י נותן משהו שונה לגמרי. אולי נתרגם את זה, זה לא רק שלא לבוא שוברי עבירה. הלחש נותן את האינטימיות בתפילה. כלומר, חוץ מהאמירה שהוא הולך להתבייש, שידעו על מה, מה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא עוברי עבירה, אבל גם אם זה לא, גם אתה לא עובר עבירה גדול, יש לך משהו שיושב על הלב, ואתה רוצה לומר אותו לקדוש ברוך הוא. הלחש מעניק את האינטימיות, והכל רם לעומת זאת, הוא חושף אותך בפני כולם, הוא חוסם אותך מהיכולת לבטא, הייתי אומר, בשיח הלב, בשפיחת הלב, ובכל זאת הוא משהו אשר על לבך, ובמובן הזה אתה, התפילה בלחש נותנת לך את היכולת לעמוד לבד מול הקדוש ברוך הוא, יחד עם זה שיש גם מושג של תפילה בציבור, שהיא אכן בכל רם. וכן הגמרא כאן היא משנה, אלא אימה צערו, כדתניא ותמא תמא יקרא, צריך להודיע צערו לרבים, ורבים מבקשים עליו רחמים. כאן יש שינוי דרמטי בהבנת אופייה של מקרא ביקורים, מגנות שלא כך הצלחתם להבין מהו, נכון? את האמת, כל הסברים קודם לא טובים. זה גנות של לבן היה רשע, כמובן, באמת? פה מדובר על משהו אחר, צער. עכשיו, האם זה צער, תגידו לי, שהסבא שלו היה לבן? אז רסי פה משנה את כל ההסבר. צרות שברו על הצרות שברו על ישראל, צרת לבן הארמית, צרת מצרים. שימו לב איך היחס ללבן מתהפך. מהסבא שמתביישים בו, לבן הופך להיות האויב. שברוך השם ניצל לו, קראנו את זה בשבת. לבן, וזה חוזר להגדה של פסח, כן? שלבן רצה להרוג את ה... שהוא גרוע מפרו. פרו רצה להרוג את הסחרים, ולבן רצה להרוג גם, גם את הנקבות, כן? כלומר... לבן נצפס כאיזה צורר, מקרא ביקורים הוא בעצם, הייתי אומר, הוא טקס היזכרות בהיסטוריה של העם היהודי, וההיסטוריה של העם היהודי יש בו כמה נקודות לא נעימות. עכשיו, למה לספר בכל רם על הצער? אז כאן יש הסבר מדהים, צריך להודיע צרו לרבים, ורבים מבקשים עליו רחמים. וכל מי שאירה בו דבר צריך להודיע לרבים, ורבים מבקשים עליו רחמים. השיתוף נועד כדי לקבל תמיכה. זה קבוצת תמיכה, משהו בהדדיות, אם קשה משהו, דאגה ולב אישי שיחנה, ההודעה לאחרים, השיתוף, הייתי אומר, הוא לוקח לך קצת מהמשקולת של הלב שלך. וכמו שאומרים שאם אדם מבקר חולה, אז הוא לוקח 1/60 מהחולי, ולוקח משהו מהמחלה. נסביר גם שביקור חולים, אומר הרמב"ן בתורת האדם, סתם לבוא לאדם ולהג איתו זה לא ביקור חולים. ביקור חולים זה אחד משני דברים, אומר הרמב"ן, זה לא לעזור לו. תזכרו, בחברה בלי רפואה, בלי סניטריה, בלי בתי חולים מסודרים וכולי, וסיפורים כאלה בספרות חז"ל, ללכת לבקר חולה זה אולי לוודא שהוא אוכל, שהוא שותה, שמישהו דואג לו. זה היבט אחד, זה לקחת חלק מהמחלה, כי אתה מטפל בו, אתה עוזר לו, והשם אומר מה זה להתפלל לחולה. גם שלבקר חולה צריך להתפלל אליו. וגם זה לעזור לו, כי הקדוש ברוך הוא רופא כל בשר. השיתוף עם האחרים לוקח משהו מהקושי, כי כל עוד שזה סוד, שזה רובץ רק עליי, זה מאוד קשה. אז ברגע שאני מוריד את מטה הסודיות, ברגע שעוד מישהו יודע, זה מוריד מהמועקה קצת, ולכן יש פה עיצה, שאם אדם קשה לו משהו, יש לו צער, העיצה היא בכל רעב. לא צריך לצאת לחוב ולצעוק את זה, אולי טוב לדבר על זה עם מישהו אחר, וזה יוצאים את זה חובה. כן? אבל בכל מקרה, זה היסוד שיש. עכשיו, אני ראיתי בזה חיבור ברור למה שלמדנו קודם, שאני מה אמר הגריד כאן, שאני רואה תופעה לא טובה, את מי אני מאשים? את עצמי, כן? זה אדם אומר גנותו בכל רם. בסופו של דבר הגמרא אומרת שאולי הוא לא נהג כשורה. לא, מה היא אומרת? לא חייבים, אבל מותר. בסדר, מותר להגיד בכל רם, אני לא בסדר, אתה לא חייב. בסדר, אתה יכול לחשוב את זה רק לעצמך.
איך זה מפתיע? הרמי עובד אבי בצערו, למה זה... יש לי הצער שממולי עכשיו, להשתתף את הרבים, אבל
בערמי עובדים, בכל מקרה לא נצא מזה. בכל מקרה לא נצא. אתם יודעים שהכל רם הזה של מקרא ביקורים, אמר מוסגר, עורר שערה למדנית בעולם. אתם יודעים את זה? ומספרים שהבריסקרוב בא לירושלים, תבינו, בריסקרוב בורח מהגרמנים, הוא היה בוורשה כשהמלחמה פרצה. והוא בורח בניסי ניסים מפולין, מצליח להגיע איכשהו לליטרה, וליטא הוא לא ניצל דרך המזרח, אלא הוא יורד לטורקיה ומגיע לארץ דרך לבנון. והוא מגיע ארצה ב-41. ומגיע אחד מגדולי הדור לירושלים, ניצל מגיע הריגה, עוד אשתו וילדים שלו, חלק מהם נשארו בבריסק ונהרגו שם. אז שאלו אותו את הדבר הזה, יש שתי דברים שאלו אותו, זה אחד מהם, שיתרץ את העניין של כל רם. אני אגיד לך בקצרה מה הוא. יש קטע בבית הלוי בסוף פירושו לתורה לספר בראשית. כמנהג רבונים לא להשאיר הנייר חלק, כותב כמה ענייני הלכה, ואחד מהם היה, אנחנו נלמד את ברכת כהנים בהמשך הפרק, שם זה יעלה, שאין שומע כעונה בברכת כהנים. כלומר, כשדייב יורד לדוכן, כל הכהנים חייבים לברך בעצמם, ולא יכולים שאחד יברך לפי ידי חובת הכהנים האחרים. ומה היה... ומה ההסבר של בית הלוי? שיוד וכתוב כל רם בברכת כהנים, וכתוב כל רם בברכות, ולמדו מברכות בברכת כהנים, ברכה צריכה להיאמר בכל רם, אז בשומע כהונה אין כל רם. שומע כהונה זה מקסימום שאתה אומר את זה בלחש. ולכן במקומו שכתוב כל רם אין שומע כהונה, ולכן בברכת כהנים אין שומע כהונה. אז זה שאלו את הבריסקרוב כשהגיע לירושלים, שראה מקרא ביקורים, כתוב בו כל רם, ומה אומרת המשנה? שכשראו שיש אנשים שלא יודעים לקרוא את המקרא, ולכן נמנעו מלהביא ביקורים, אז מה תקנו? בשלב ראשון, שמי יאמר את מקרא ביקורים? הכהן יאמר עבור מי שלא יודע. כשראו שזה עדיין מבייש, כי עכשיו כולם יודעים אם אתה יודע ללמוד או לא, אז אמרו שלכולם מודל שראשונים השתמשו בו בשביל הבעל כהרת. בזמן חז"ל, מי קורא בתורה? עולה. ויש כאלה שלא ידעו לקרוא. בסוף יש בעל כהרת שמחליף את כולם, ושאלו את הבריסקרו, מה ההבדל בין ברכת כהנים? ממה מוכח ממקרא ביקורים? שאם הכהן קורא, סימן, שגם כשכתוב כל רם, שאלו את זה חובה על ידי אדם אחר, אז למה לא בברכת כהנים? אז אני אשאיר את זה כאן עכשיו כשאלה, בסדר? כשנגיע לברכת כהנים בלי נדר, צריך לחשוב על זה, בסדר? מי שנורא נורא סקרן, יש על זה בחידושי מרן ריזה לוי, בחידושי הגריס טנצל על בקודשים, אני לא זוכר איפה. מי שנורא מתעקר שאני אחפש לו את זה, אוקיי? אבל יש סיכום של מה אמר רבינו. בכל מקרה, בואו נעבור להמשך המשנה. בסדר? בשעה טובה, התקדם. חליצה כיצד. וענתה ואמרה, ולהלן הוא אומר, וענו הלוויים ואמרו. מה להלן בלשון הקודש? אף כאן בלשון הקודש. וכבר עסקנו בזה, שבחליצה אין תיאור איך חולצים, הכיצד הוא לא איך חולצים, זה מתואר ב... תלמד דיברות, פרק מצוות חליצה, פרק 12, אז תדע איך חולצים, אלא הכיצד הוא, מה המקור שהוא דווקא בלשון הקודש, וכאן זה נקודה שכבר דיברנו עוד, להרבה זה חוזר עוד פעם למעמד של ברכות וכללות. לומדים את זה מהלוויים. האם זה רק משהו טכני, או האם גם בחליצה יש משהו מעין ברכה או כללה? אולי אפשר להציע שככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו, זה סוג של לא כללה שהם קלות או שימות או ארור, אבל קללה שבפירוש אומרת לו אתה לא בסדר. ככה יעשה לאיש, לא אשר המלך חפץ ביקרו, אלא שלא יבנה את בית אחיו, אתה לא לקחת אחריות על המשפחה שלך. ויש פה אולי תפיסה שאם נחזור לרעיון שעשינו לבנות, שבלשון הקודש אומרים דברים שאין ברכה או כללה, כי מקור הברכה וקודש בו, אז אולי חליצה הוא סוג של כללה. אולי. רב יהודה יש לו דעה אחרת. בואו היום נתמקד ברב יהודה. רב יהודה אומר וענתה ואמרה ככה. עכשיו כמובן הוא מפסק באופן חדש את הפסוק. הפסוק זה וענתה ואמרה נקודותיים, ככה יעשה לאיש. ואיך הוא מפסק? וענתה ואמרה ככה, היא צריכה להגיד ככה כמו הטקסט הבא. עד שתאמר בלשון הזה. אלו דברי רב יהודה במשנה. כשבתוך המשנה עצמה, כשאני קורא את הדברים האלה של רב יהודה, בעצם מתעורר, כרגע רק בהקשר המקומי של חליצה, קו אחד שהייתי אומר עלה במהלך הגישושים שלנו, איך לפרש את המשנה הזאת. למה דווקא לשון הקודש? מה זה לומר? ואתה אומר, ככה. והתורה עצמה מודגש, שצריך לומר בדיוק כמו שהתורה אומרת, שבשלב הזה זה רק בחליצה, זה מעין אמירה שכשיש טקסט כתוב בתורה, צריך להגיד אותו כמו שהוא כתוב. בגמרא מה שקורה זה שהגמרא מרחיבה את רב יהודה מעבר לחליצה. היא מגלה שלרב יהודה זה לא רק בחליצה, שבמשנה זה המקום היחיד שרב יהודה אומר את זה, אלא זה חלק מעירייה כוללת של הרשימה שנבנית באופן הזה. ורבנן שואל את הגמרא, היי ככה, מה יעבדילה? מבא אלו לדבר שהוא מעשה מעכב. בלשון פשוטה, צריך לעשות החליצה ככה, לא צריך להגיד ככה, כן? ורב יהודה מכו ככה, רבנן כו ככה, לא משמע לו. ורב יהודה, הבנת ואמרה, מה יעבדילה? מבא אלה לגמור אל הלוויים, זה בלשון הקודש. זה כבר דיברנו על זה. מה, מניין יודעים שהלוויים בלשון הקודש? לבבלי ברור שהוא נלמד בתיווך של חליצה מעמד הר סיני, וכבר דיברנו על המשמעות שהמקור לדברים לשון הקודש הוא ההתגלות האלוקית בהר סיני, בה הקדוש ברוך הוא דיבר, והקדוש ברוך הוא מדבר בלשון הקודש, כי זו השפה שלו של הקדוש ברוך הוא. כנגד זה הזכרנו ונרחיב את זה, מקווה מיד כשנתחיל לעבוד על הברכות וכללות, כי זה דבר היסטורי, כי זה דבר שהרה, והברכות וכללות יש להניח שהלוויים דיברו לא באנגלית ולא בסינית, אלא הם דיברו בלשון הקודש, וזה פשוט לא צריך מקור לזה, פשוט כי זה אירוע היסטורי, כי זה קרה, שזה קרה, דיברו עברית. ככה עלה בלימוד שלנו. וזה שאלת אומרת הגמרא כך, ולילף כל כל במשה, נהיה נהיה גמיר, כל כל לא גמיר. תניה נעמי אחי. עכשיו תשמעו מה כתוב פה. רב יהודה אומר, זה הופך להיות כלל גדול יותר. כל מקום שנאמר, ככה ענייה ואמירה אינו אלא לשון הקודש. עכשיו יש פירוט. כל תברכו. מה זה כל תברכו? ברכת כהנים. ככה דחליצה, ענייה ואמירה דלווי או לשון אחרת, בברייתא שיטת רב יהודה הופכת משיטה מקומית, הוא חולק בחליצה, זה הופך להיות בעצם תפיסה אחרת איך בונים את הרשימה. בעוד שהגמרא, המשנה, תנא קמא מסבירה שהרשימה נבנית בעיקר על ברכות וקללות. בולט, ראינו את זה לאורך כל הלימוד. זה נלמד בכל הכללות. הברכות וכללות הוא היסוד המכונן שגיששנו, אני לא אחזור על הכל, שהתקסים האלה הם תקסים שיש במימד של ברכה וכללה. רב יהודה זה עובד על הככה, תברכו את בני ישראל, זה הקפדה דווקא באופן הזה. והכל הזה נראה מדגיש יותר את המימד של הקדושת התורה שיש סדרים לתקסים האלו. או כמעט הייתי אומר, זה יותר נראה לי, שמה, אם יש למישהו דעה אחרת, יותר נראה לי הרעיון שיש פה סוג של טקסט וסדרי טקס, וצריך להקפיד על סדרי הטקס. והתורה אומרת ככה, אז צריך לעשות בדיוק כך שהתורה אומרת. עוד דבר כתוב בתורה קוד, צריך לעשות בדיוק כך שהתורה אומרת. עוד בתורה מתארת, יש טקסט, ענייה ואמירה, צריך להגיד, כמו שהתורה מתארת. זו התבוננות אחרת, זו זווית אחרת על כל הרשימה, זה בא יותר במקום הטקסט ופחות מהמקום של הברכות והכללות. שאני לא בטוח שהדברים בכך מאוד מאוד שונים אחד מהשני, מסיבה פשוטה, שדווקא בברכות וכללות מאוד מאוד מקפידים על הטקסט, בדיוק. דווקא בברכות וכללות מאוד מאוד חשוב להקפיד על סדרי הטקס. תקראו הארי פוטר, קצת תבינו על מה אני מדבר, בסדר? זה מאוד מאוד חשוב כשאתה אומר לחשים, כשאתה אומר אמירות שיאמרו נכון, עם המילים הנכונות, עם הדגש הנכון, עם המבטא הנכון, עם הצליל הנכון, עם הניגון הנכון, כן? ובאיזשהו מקום לא בטוח שהדברים מאוד מאוד סותרים. ודברים דומים נמצאים גם בירושלמי. כן. פני בשם רב יהודה. כל מקום שנאמר בלשון הזה, ענייה ואמירה, ככה וכו, הרי הוא בלשון הקודש. הרבי אלעזר, בניין האב שבכולן, משה ידבר והאלוקים יעננו בכל. צד אחד הירושלמי מרחיב את רב יהודה של כל מקום. ומעבר השני, רבי אלעזר מדגיש שזה חוזר למעמד הר סיני, אותם חומרים בבבלי. רק שבבבלי אמרנו אולי זה שני קווים שונים. ההצעה שלי לאחד בעצם נמצאת בירושלמי. הירושלמי כאן מדבר במפורש, שלמרות שהוא לא נזכר במשנה והוא לא נזכר בתוספתא, אבל שהיסוד המכונן היה מעמד הר סיני. זה היסוד המכונן של הדיבור, שהקדוש ברוך הוא מכונן את הדיבור האלוקי במעמד הר סיני. כשכאן הרקע הזה יש ירושלמי מאוד מאוד יפה, אבל מאוד לא מובן. לא הצלחתי להבין אותו לגמרי. גם הפני משה, קורבן העדה, לא לגמרי מצליחים להסביר אותו. אבל הוא מאוד מאוד מחזק את הקו שעלה כאן, שבאמירות היסטוריות אתה יודע שהן נמרות בשפה אחת. וכאן זה הולך סביב לבן ופתואל. הרי רב יהודה אומר, כל מקום שנאמר ענייה, אז ענייה היא דווקא בלשון הקודש, אבל היטיב רבי חגי והכתיב היה לבן ופתואל. יש להניח שלבן ופתואל לא דיברו עברית אשכנזית, אלא איזה שפה הם דיברו. הם היו בספרדית, הם היו בחרן, הם דיברו ארמית, הם היו בארם. שם יגיד אחר כך, מאוד לא ברור איך להבין את האם תימר האלה. אני לא מתעכב כי אין לי הסבר טוב, בסדר? אני מחפף בכוונה, אני לא יודע להסביר את זה. אני אשים, אפני מוישה והקומן הידוע עושים ככה, הגאות ושביניות באוויר, אבל בכל מקרה, הם אומרים, אם תימר לדי ענייה והכתיבה, יאמרו, אז אפני מוישה מסביר כאלה, אם תגיד שהיות הם ענו לאליעזר, סליחה, לעבד, כן? והעבד באיזה שפה דיבר איתם כמובן? בלשון הקודש, הם ענו לו בלשון הקודש, כלומר באמת הם דיברו עברית צחה, כן? והכתיבה יאמרו, מה זה והכתיבה יאמרו? יש שם אמירה שלהם לא כענייה, והאם תגיד שזה הם אמרו בלשון הקודש? לא מאוד ברור. אם תימר על ידי אמירה, והכתיב מהשם יצא הדבר, שזה לא מאוד ברור הכוונה, הדבר הברור הוא המשפט הבא, אם תימר בלשון הקודש והכתיב ויקראו לבן יגר סעדותה, כלומר, ברור שלבן באיזה שפה מדבר? ארמית. זו הרי ארמית בתורה, יגר סעדותה. יש גם ארמית יפה. יודעים איזה ספרים בתנך? דניאל. ועוד, יודעים עוד?
עזרא.
ועוד?
נחמיה.
עוד, יש עוד מקום, עוד פסוק אחד בתנך בארמית, בירמיהו, עוד פסוק אחד בארמית. אוקיי, אז זה מעט מאוד ארמית. יש לזה דרך אגב הלכה חשובה שהארמה כותב אותה באבן העזר, בשולחן ערוך. נפסק בשולחן ארוך שאסור לכתוב גט בשתי שפות, צריך שכל יהיה באותה שפה. שואל הרמה, הרי יש גם עברית וארמית בגט. ומה הרמה? עברית וארמית הם מבחינת ההלכה שפה אחת, כי בתורה יש גם ארמית. הפירוש של דברי הרמה הפשוט הוא ששתיהם שפות שמיות והן קרובות, אבל אפשר אולי להגיד יותר מזה, יש תופעה שמילים משפה זרה נקלטות בשפה אחרת. היא דוגמה, בנוזוויק השבוע היה שואה, היה כתוב שואה בנוזוויק. יש מאמר על סרטי הולוקאסט, יצאו כמה סרטים עכשיו, ובתוך הכתבה הם כותבים באנגלית S-H-O-A, שואה, כן? זו מילה עברית שהיום היא חלק מאנגלית. והתופעה הזאת קיימת הרבה, שאנחנו מילים עוברות משפה לשפה, בעצם יגר סעדותה הוא חלק מהיום הוא חלק מהתורה. אבל בכל מקרה, אם נסגור סוגריים, זה מה בפירוש עולה כאן בירושלמי שלא ראיתי בבבי, לכן אני כל כך שמח להביא את זה. ברור שכשאני מדבר על אמירות שנאמרו בפועל בתנ"ך, אתה לא מפעיל את הכלל של המשנה הזאת, ומה אתה בודק? מה דיבר אותו אדם באותה שפה, והראייה ההיסטורית, אירועים שאירו דיברו בהם שפה אחת. היא לא הייתה מולטי לשונית, ולכן כשמתארים את לבן מדבר, לבן דיבר ארמית. לכן, כשמתארים את הברכות והקללות, שהלוויים מדברים, לוויים דיברו עברית. זה המקור הפשוט, ואני חוזר, זה נראה לי הסבר הטוב ביותר, איך כל ברכות הקללות הגיעו לפה. למה לתאר אירוע היסטורי בפרק הזה? זה היה ולא יחזור. חד פעמי. והתשובה הוא המכונן של כל הפרק הזה. כן, בבקשה, ברכה.
אז אנחנו אומרים שכל מה שכתוב בתורה, כאילו, שאברהם מה שרשום שם, כל הדברים
שכולם
דיברו, זה רק היה אבי, או שאנחנו אומרים של התורה, כאילו זה יכול להיות ש...
מה, אברהם
אבינו
דיבר?
לא, 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 כשאנחנו, יש לנו כל מיני דברים אחרים שאנשים אמרו, האם אנחנו מניחים שזה שזה לא כתוב כאילו באיזה שפה, כאילו אני מסתם, אתה חושב לא יכול להיות שזה יהיה בשפה אחרת.
פארו דיבר
איג'יפשן.
כמין המים משיטים.
אתם יודעים שמשה זה באיג'יפשן זה מילה מצרית, כן.
כן, אבל יש כל מיני דברים אחרים שפרעה אומר, והיום לא פרעה.
ברור שפרעה עצמו לא דיבר עברית, פרעה דיבר איג'יפשן.
איך אנחנו אומרים שאנחנו מסתכלים בתורה ואין זה רשום בכלל?
איך אני יודע באיזה שפה דיברו?
כן.
שאלה מצוינת. שאלה טובה. הנה פה דוגמה, לא ברור. דברי לבן ובתואל כתובים בתורה בעברית. ומה אומר את מה אומר הירושלמי? ברור שהם אמרו את זה עצמם באיזה שפה? בארמית. ברור. כלומר, התורה תרגמה אותה לעברית.
אם זה רשום בארמית, אז ברור שזה לא היה בעברית.
כן.
אבל אם זה בעברית, זה לא ברור. אז איך אנחנו
בודקים
את זה
שרשום
כתוב
בתורה
בארמית?
שאלה טובה.
אם יוסף, כי הוא מובן מזה שהוא מדבר איתם לא בעברית, בדרך כלל, יש לך זאת היום.
סליחה, לא שומעת.
ברור שהוא מדבר דרך
מקור ביניים. נכון. ברור שיש פער שפה בינו לבינם. עדיין לא אומר שהם דיברו בלשון הקודש. בכל זאת, זה שאלה שאני לא בטוח שיש לה פתרון. עכשיו, רק כדי להשלים את כל הלימוד שלנו, זה ירושלמי פה, הוא סיום מאוד יפה. עסקנו בשפות, אנחנו עוזרים את השפות. עכשיו עוברים לברכות וקללות, יש פה סיומת מאוד יפה. קודם כל, שמואל בר נחמן, בשם רבי יוחנן. שווה לשון צור קל בעיניך, כלומר הרמית קלה בעיניך כי היא מופיעה בכל התנ"ך, זה מה שהזכרנו קודם. ואז יש פה ממרה של רבי יונתן שגר לא רחוק מפה, בבית גוברין. ארבעה לשונות נעים להשתמש בהם העולם. יש פה ניתוח תרבותי מאלף דרך השפות את התרבויות השונות בעולם. אלה הם לעז לזמר. מה זה לעז? כוונה יוונית. ומה האפיון שיש כאן של, של העם היווני, של התרבות היוונית באמצעות של זמר, שזה שירה, מוזיקה, אסתטיקה, נכון? כלומר שהיוונים זה תרבות, culture. כן? רומי לקרב. מה זה רומי? לטינית, כן? מה זה לקרב? למלחמה. כלומר הרומים נחשבים עם חזק, אז פנים. זה פירוש אחד בקורבן העדה, יש לו גם פירוש אחר, שלא קרב אלא לקרב, אנחנו הוא מנקד. ברכה, איך יודעים לנקד? תשובה לא יודעים, בסדר? לקרב על לבבות שהוא דיבור רך ופיוסים, זה כאילו, יש שפות הרי שהחיתוך הדיבור הוא כמו פטיש על הראש, כמו גרמנית, עברות חתוכות כאלה. זה לקרב, תראו את התפיסות האלה שלו. ככה מסביר גם הפני משה כפירוש יחיד. מה הפירוש שלו? איפה זה? רומי לקרב על לבבות ויתן אהבה שהיא לשון ריצוי ופיוס. מעניין, נכון? נמשיך. מה הלאה? סורסי, שזה ארמית. לאיליה. מה זה איליה? אז אומר הפני משה שאיליה זה קינה. הוא מלשון יללה. מה זה אומר על התפיסה שלהם על כוח הבכי? כלומר, שימו לב, יש פה כוח השירה, יש פה כאילו כוחות, דיבורים שונים. כוח השירה, כוח, לא יודע, הצעקה. אני הייתי אומר שהקרב זה כוח לצעוק. אתה צועק אחרת מה שאתה מדבר, הכוח לפקוט, והכוח לדבר, הוא נמצא אצל מי? בעברית. העברית הוא הדיבור, הדיבור הוא התוכן. הוא כמו כותב, הוא לשון צח ונקי, כן? אז הוא מדבר אמנם הקורבן העדה שפשוט קל לדבר אותו. מישהו פה היה באולפן, היה לו קל? אני יכול להגיד שמה שקל בעברית, שהיא שפה שמית, שיש לה בניינים. ויש משקלים, כלומר יש מבנה לשפה. שומדים אנגלית, הבעיה היא שאין מבנה. ולכן הם קודם ללמוד מבנה ועכשיו ללמוד איך להפעיל אותו, אתה צריך ללמוד המון מילים. זה נורא מאוד, וזו שפה מלאה יוצאים מן הכלל. שפה מאוד קשה ללימוד. כי שפות עם מבנים, אבל זה בתנאי שהמבנים לא מסובכים. כלומר, אם אתה לומד, נגיד, ערבית, שיש לה 10 בניינים, זה קצת מסובך, ולטינית לא רוצה לדבר על הסיוט שמישהו לומד את זה. זה מאוד קשה ללמוד. 15, כן, עכשיו אני יודע למה לא הצלחתי, לא, זה קשה, זה קשה. אז אם נדבר על זה, ואני ברשותכם, אני רוצה לקרוא פה, לא יודע אם זה הפשט, אני רוצה לקרוא, שיש פה כאילו הכרה, אנחנו עוסקים בשפות, צריך לעסוק בכוח הדיבור של האדם, ובאיזשהו מקום, הכוחות האלה הם כוחות שהם שונים. הדיבור הוא היכולת לומר תכנים, לומר רעיונות, זה גדולתו של האדם, היכולת שלו לבטא דברים בצורה ברורה וחתוכה, הייתי אומר, באמצעות מילים. זה גם, הייתי אומר, החיסרון של האדם, כי לפעמים המילים קולעות את הרגשות, ודווקא הבכי, אם אכן זה הקינה הזאת, זה בכי, כן? זה יכול להיות שמבע רגשי שהוא בלי מילים, והוא גם יכול להיות הבעה מאוד חשובה. והיום כשהעולם יותר רגשי, אז יותר בוכים. גם גברים היום למדו את הסוד, זה טוב לבכות. וזה מבע שולל לגמרי. אחרי זה יש את המבע של הקרב או הקרב, לא רואה בטוח מה זה, אבל אם זה קרב, זה סוג של צעקה כזאת שהוא נועד לאיים, הוא אפשר עם הדיבור לפעול גם באופן הזה, והזמר הוא הכוח של להשתמש לא רק בשביל תוכן, אלא גם בשביל משהו שיותר בעל אופי רגשי, שכל מקרה, עד כאן דברי הירושלמי הזה, כשהכינוח האחרון זה האפיון הבא. לאיליה, סליחה, אשורי יש בו כתב ואין בו לשון. כלומר, דיברנו פעם, הכתב הוא סוג של הפשטה. תקחו את הסינים היום, או היפנית, מה יש שם, או הקושי הגדול לפענח כתב חרטומים. למה לא הצליחו, למה היה מאוד קשה לפענח כתב חרטומים? כי הוא מלא ציורים, ולך תדע, ולכל מילה יש ציור, שלך תדע מה הם ניסו להגיד. ללמוד שפה כזאת, ללמוד 20,000 סימנים. מאוד קשה היה לפענח את זה. מה השפות שלנו? אתה יוצר סימנים מופשטים לגמרי, שהסימנים המופשטים האלה, כשאתה עושה ביניהם צירופים, אתה יכול לבטא אינסוף דברים. במספרים הצליחו עם 10 סימנים לבטא את כל אינסוף המספרים. זה משהו מדהים מבחינת האיכות שלו. גם ה-ABC הוא ממש ככה. באמצעות האותיות שלו, אתה יכול לעשות צירופי צירופים. הכתב העברי הקדום הוא כתב של ציורים. כלומר, ברובו זה נקרא כתב רץ. לקחו מילה שמתחילה באות הזאת, ציירו אותה, ועכשיו הציור אומר לך את האות הזאת. הכתב הארמי, הכתב האשורי שלנו, הוא כתב יותר מופשט, גם יותר קל לכתוב אותו, אז הם יש להם כתב, אבל אין להם לשון. עברי לעומת זאת, יש לו בו לשון, אמרנו את זה קודם, אבל מה אין להם? הכתב עברי הקדום, זה לא כתב, זה ציורים. אז מה עשו הכי טוב? אנחנו תמיד עושים את הדברים האלה. בחרו להם כתב אשורי, ולשון עברי. ואז בעצם העברית היא המעולה שבשפות. יש לה את הדיבור הכי טוב ואת את הכתיב הכי יפה. כן, ולמה נקרא שמו אשורי וכו' וכו'. בסדר, אז עד כאן ענייני הלשונות. מפה, בואו נתחיל, זו חטיבה ענקית. מישהו הציץ קצת לאיזה מסע אנחנו נכנסים? אנחנו עכשיו מתחילים ללמוד את התיאור של ברכות וקללות. אבל לפני שנקרא את המשנה, אני רוצה לקרוא את הפסוקים. זה כאמור מעמד היסטורי, זה ייחודי שיהיו פה 4 דפים בגמרא הזה. זה מתחיל בלמד ג' עמוד ב', ונגמר בלמד ז' עמוד ב'. שיש פה באמצע כמה מובלעות, שאנחנו נראה אותה מובלעת גדולה על חטא המרגלים, ועוד כמה מובלעות, אבל זה הרבה דפים למשהו שהוא לא הלוך אלא מייסניק, למשהו ש... שהיה. והסברתי כבר קודם למה לדעתי זה נמצא פה. כי מפה לומדים הרבה על מה זה ברכה וקללה. כלומר, אומנם המערד לא יקרה יותר, אבל זה אב טיפוס. זה המודל שאם נבין מה זה ברכה וקללה דרכו, נוכל להבין יותר טוב, למשל, את ברכת כהנים, שבה סוגיה אחריו. כי דרך המודל, המעמד הציבורי הזה של ברכה וקללה, אנחנו למדים על המשמעות של הברכה והקללה. והציווי הזה של המעמד הזה נמצא בתורה בשני מקומות. האחד בתחילת פרשת ראה, בדברים י"א, והיה כי הביאך אדוני אלוהיך לארץ אשר אתה ושם לרשתה, ונתת את הברכה על הגריזים ואת הקללה על הרבל. כאן מדגיש הרמב"ן, הוא חולק, רש"י מזהה את זה ישר עם דברים כ"ז. אבל הרמב"ן אומר שלדעתו נכון יותר לזהות את זה עם תחילת הפרשה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו על מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום. והכללה, אם לא תשמעו מצוות אדוני אלוהיכם, וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. שדרך אגב, הנושא הזה של הבחירה, של הברכה עבור הכללה, זה אחד מהתמות המרכזיות לספר דברים. נכנסים לארץ, בארץ יש חיים טבעיים, יש בחירה, צריך לדעת, כל היום יש חיים במוות, יש טוב ורע, יש ברכה וכללה, והעם צריך לבחור בטוב, ובחרתה בחיים, ורק זה אומר הרמב"ן, אין פה עדיין התייחסות, שכבר כבר יודע מה יהיה בדברים חזיים. הפוך, דברים חזיים, אומר הרמב"ן, הוא יפרט את היסוד שנמצא כאן, אבל כאן זה עדיין לא חושב בהכרח על המעמד ההוא. וכאן באים למקם לנו איפה נמצאים הגריזים והרבל. הלוהמה בעבר הירדן, אחרי דרך מבוא השמש, בארץ הכנעני היושב בערבה מול הגלגל אצל אלוני מורה. תראו איך בימי קדם נותנים מה שנקרא היום בצהל נון צדי. מה זה נון צדי? נקודת ציון. על המפה נותנים לך נקודה. איך היום נותנים נקודה? קו רוחב, קו אורך, הגעת, נכון? עכשיו איך בגיאוגרפיה מקראית הגילו לבנם ללכת למקום מסוים? אז תראו את כמה מילים היו צריכים להשתמש. הלוהמה בעבר הירדן, קודם כל אנחנו נמצאים כרגע, משה רבינו נמצא בעבר הירדן המזרחי, אז קודם כל הוא מספר להם, זה בעבר הירדן המערבי. אחרי דרך מבוא השמש, הדרך הטובה ביותר לתת כיוונים זה באמצעות מערך הכבישים. דרך מבוא השמש זה כביש. שאנחנו מכירים חלק מהכבישים שם, מדרך ארץ פלישתים, שזה בעצם זה כביש החוף, זה תרגום מודרני, נכון? אז יש דרך אדום, יש כבישים שעוברים, אחד מהכבישים הוא דרך מבוא השמש, עד היום נוסעים בכביש הזה. מי שנסע בכביש הבקעה, יודע כשמגיעים לאזור של גשר אדם, יש שם פנייה שמאלה לשכם, שזה עובר דרך טובס, זה דרך מבוא השמש. זה הכביש שנוסע מהירדן מערבה. חוצה שומרון שלהם, זה לא חוצה שומרון שלנו, חוצה שומרון שלנו התוואי קצת שונה, אבל זה חוצה שומרון, במילים מאוד פשוטות. זה מהירדן מערבה, דרך מבוא השמש. עכשיו, אבל איפה על הכביש הזה? עכשיו הבנתי, אני הולך לעבר ירדן המערבי, לכביש, אחרי הכביש, אבל איפה? בארץ הכנעני יושב בערבה. הערבה היום, אנחנו רגילים שהערבה היא מים המלח דרום עד אילת. לפחות ממה שעיינתי קצת בגיאוגרפיה מקראית, הערבה זה הכינוי לשבר הסורי-אפריקאי, נקרא ערבה. כל השבר נקרא ככה. אז הערבה זה גם בקעת הירדן. וכאן מתארים שיש שני כנעני, יש כנעני בערבה ויש כנעני שיושב בהר ויש כנעני בשפלה. אז זה הכנעני ליד הערבה, במילים אחרות, מעל בקעת הירדן. עכשיו על הכביש צריך לתת מקום מול הגלגל, אצל אלוני מורה. עכשיו בעצם קיבלנו את כל הקווים האפשריים על דרך מבוא השמש, בקרבה, לא לכנעני ההוא, כלומר אל תלך עד סוף כביש חוצה שרון, עד גוש דן, כן? תגיע לכנענים הלא נכונים, אלא באזור של הכנענים של הערבה, אתה עכשיו מחפש, מה נתן על הגלגל? מה זה מול הגלגל? נתן קו רוחב, זה מה שנותן. מול הגלגל, אצל אלוני מורה, מה אמור לתת לך? אולי קו אורך. מצאת את המקום, כן? עכשיו, מה לא כתוב פה, וזה אנחנו נראה בסוגיה בשבוע הבא בזאת השם, לא כתוב להשכם, זה לא כתוב, כן? ונראה שבתוספתא עוסקים בזה, ויש איזה ויכוח עם הצדוקים, זה חתיכת סיפור, איפה זה, כן? אבל זה לא כתוב כאן, לא כתוב בדיוק שזה שכם, אבל ככה מתארים את, את הגיאוגרפיה כאן. אני יכול רק להגיד שכשעוברים לספר יהושע ומסתכלים קצת בהשוואות ונעשה את זה, קצת מסתבכים, כי הגלגל של יהושע לכאורה נמצא איפה? הוא בצפון ים המלח, ליד יריחו. וזה לא מול הגלגל, השכם בינוני מורה. אני יכול לפחות לספר שבאטלס של דעת מקרא, אני לא יודע מה האיכות המדעית שלו, שם הם אומרים, כנראה היה עוד גלגל, היה כמה גלגלים. זה פתרון קלאסי לבעיות מהסוג הזה. זה נשמע כמו תוספות, שניים בגיאוגרפיה אפשר לעשות את זה. היו שניים, היה כזה, אני לא יודע לגמרי לפתור את זה, אנחנו בשבוע הבא נסתכל בלמד ג' עמוד ב' איך הגמרא בתוספת, איך חז"ל מפתחים את הגיאוגרפיה הזאת. זאת הפרשה הזאת. ויש פה גם הסבר למה לעשות את זה. כי אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ שאדוני אלוהיכם נותן לכם, וירשתם אותה וישבתם בה, ושמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים שאנחנו נותן לפניכם היום. ואילו הכניסה לארץ דורשת מעמד ברכה או כללה, כי ירושת הארץ ומה היא תלויה? בקיום התורה. ולכן, כאשר אתה בא אל הארץ, כי הביאך אדוני אלוהיך אל הארץ, אתה צריך לעשות מעמד של ברכה או כללה כדי לעשות סדר בידיעה מכוח מה, מכוח מה נחזיק פה מעמד. החזקת המעמד היא על ידי שמירת המצוות, ולכן עשית טקס ברכה או כללה שהוא בעצם ברית לשמור את המצוות. זה לכאורה מה שנאמר כאן בדברים י"א. יש פרק שלם בדברים כ"ז שעוסק במעמד. שמו רש"י חושב שהוא כבר פה היה, רמב"ן אומר לא. פה עושים התחלה חדשה ומסבירים, וכאן בואו נעבור על, 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 על הציווי כאן בפרק. ויצב משה וזקני ישראל את העם לאמור, שמור את כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והיה ביום אשר תעברו את הירדן. בעוד שבדברים י"א כתוב רק והיה כי הביאך, כאן יש ציווי יותר ספציפי, והוא אומר שזה צריך לקרות ביום אשר תעברו את הירדן, אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, והקמותה לך אבנים גדולות, וסתה אותם בסיד. כאן בונים, לוקחים אבנים, למה סיד על האבנים?
דבק.
כשיהיה אפשר לכתוב עליהם, על אבנים בלי סיד, מה אפשר לעשות? פחות. זאת אומרת, אם יש סיד, אז אפשר בתוך הסיד לכתוב. אז הסיד נועד להפוך את האבנים למשטח כתיבה, וסתה אותם בסיד, וחטפת עליהם את כל דברי התורה הזאת בעובריך. יש כאן דיונים יפים מאוד באבן עזרא, אין באמת מה הכוונה כל דברי התורה. מה הכוונה? שני תורה, חמישה חומשי תורה. הרס"ג אומר כוונה לכתוב את ההקדמה שלה בהאג, כלומר כל מיני תמציות של התורה. בכל מקרה, יש פה תיאור של ציווי של, הייתי אומר, תורה פומבית. זה שלט רחוב, זה אבנים גדולות שהתורה כתובה עליהם, ויש פה את ההסבר. למען אשר תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, ארץ זבת חלב ודבש, כאשר דיבר אדוני אלוהי אבותיך לך, או בלשון אחרת, מה זה הלמען הזה, מה הוא מסביר? מבחינת התוכן. למה לעשות את המעמד הזה? למה צריך שדברי התורה יכתבו? כי זה הוויזה של החיים בארץ. זה מה שמחזיק אותנו. כלומר, למען שתבוא לה, אז ביום שאתה עובר על הירדן, אתה רוצה עכשיו, נכנסת בדלת, עכשיו אתה רוצה לבוא פנימה, אתה נכנס עם הכוח של התורה, אז עם זה אתה נכנס. והיה בעוברכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום, בהר עיבל. כלומר, האבנים שצוו קודם, מה המיקום, איפה צריך להקים אותם? בהר עיבל. פה כבר אין הר גריזים, פה יש הר עיבל. הר עיבל אנחנו יודעים גם מש... יודעים במה המשך, סליחה, לא משם. לא, גם מקודם, הר עיבל הוא הר הכללה. הוא הר הכללה, הר עיבל. את התורה כותבים דווקא בהר הכללה, כלומר, באים להזהיר, להזהיר, וסתה אותם בסיד, ובנית שם מזבח לאדוני אלוהיך, מזבח אבנים, לא תניף עליהם ברזל. אין לדעתכם, זה אותם אבנים או המזבח זה משהו אחר? מה דעתכם?
זה
משהו אחר. כלומר, אתם אומרים ככה, קודם כל אבנים עם סיד לכתוב עליהם דברי התורה, ושנית, בניית מזבח להשם, אבנים שלמות תבנה את מזבח אדוני אלוהיך, ועלית עליו עולות לאדוני אלוהיך, וזבחת שלמים ואכלת שם, ושמחת לפני אדוני אלוהיך, וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת בארץ ארץ. רגע, תסבירו לי, מה... לפני רגע אמרת לי שזה לא האבנים של המזבח, כאילו זה אבנים אחרות. עכשיו, מה זה וכתבת על האבנים? על איזה אבנים? האבנים בפסוק הקודם, איזה אבנים הם? תעזרו לי. I'm confused, כן? איזה אבנים זה? זה אבני המזבח. רגע, אז כותבים על אבני סיד או כותבים על המזבח?
כותבים על אבני סיד.
ולא על המזבח. אז לכן אתה אומר שהאבנים האלה...
אוקיי, זה בעיה.
אוקיי. לא, זה חשוב להסתבך, כי התנאים חיפשו פתרונות לשאלות האלו, בסדר? כלומר, צריך לשאול איך לקרוא את הפרשה הזאת. זה החלק הראשון של... זה החלק הראשון של דברים חפזיים, שבו יש ציווי, והוא נגמר כאן בסוף פסוק ח', ויצב משה וזקני ישראל את העם למור, קריאה לשמור את המצווה, בעצם התורה כבסיס לקיום של עם ישראל בארץ ישראל, ביום שעוברים את הירדן, יש כאן מצד אחד ציווי של האבנים גדולות עם סיד לדברי התורה, אחרי זה יש ציווי לבנות מזבח בהר, בהר עיבל, ועוד פעם כתיבת התורה, והתורה ממשיכה לציווי שני, וידבר משה והכהנים הלוויים על כל ישראל למו. הסכת ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם, לאדוני אלוהיך, ושמע אתה וכל אדוני אלוהיך, ועשית את מצוותיו ואת חוקיו אשר אנוכי מצווך היום. זאת חטיבה עצמאית, שהיא פשוט קריאה לשמוע בכל השם, ביום שבו אתה הופך לעם. ויצב משה את העם ביום ההוא למור. אלה יעמדו לברך את העם על הגריזים ועוברכם את הירדן, שמעון ולוי ויהודה, ויששכר ויוסף ובנימין. ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל, ראובן, גד ואשר, זבולון, דן ונפתלי. מוכר לכם החלוקה הזאת קצת? זה נמצא בעוד מקומות? ראובן, גד, אשר, זבולון, דן, נפתלי. קודם כל, מה? בחליה. צודקת. אתה בדקת את זה? לא צודקת, כן. כלומר, נבדוק את זה גם. אחד מהנושאים שיעלו כאן זה איך מחלקים את השבטים. אבל יש כאן באופן בולט את ארבעת בני השפחות, שזה...
זה לא בדיוק מהכנות.
זה לא בדיוק.
Maybe במקום אחר, ושמעון, גם אני חושב
שמעון. לא, אבל כל בני השפחות הם בהר הכללה, תסתכלו. ראובן, אתם יודעים את הבעיות של ראובן, נכון? גם אבא שלו לא ממש ברך אותו, בוא נהיה גלוי אליו. דווקא פה שמעון יצא, שמעון ולוי פה שינו סטטוס. מהר הכללה הם עוברים... להר הברכה, כן? ארור הפעם כי אז אמר עליהם יעקב אבינו, ופה בנבחרת של הברכה. אבל תסתכלו, יש פה את... למה? יש פה את גד, דן, נפתלי ואשר, זה ארבעת בני השפחות, פלוס שני בנים של לאה, שזה ראובן ואשר. אבל יש כאן, בהר הכללה רואים בבירור את ניסמים. עכשיו, כמו שריבקה אומרת בצדק, הולכים לתקילת ספר במדבר, רואים את החניה של המחנות, אז יש כאן... את הדגלים של ראובן גד אשר, זה דגל אחד, וראובן של זבולון דן, ראש הדגל שם הוא, אני לא בטוח שזה מתאים.
אני חושב ששמעון...
שנייה, אני בודק את זה מהר, וזה בסדר. זה כך, שנייה. כן, זה לא עובד, כי לוי שם לא נמצא, כן, זה סיבך את החיים. אבל דגל מחנה, בוא נראה, יש כל... הנה, כך. דגל מחנה יהודה זה יהודה, יששכר... וזבולון, שהם נמצאים על הר הברכה. כל מי שבדגל של יהודה...
לא, זבולון בהר
הזמנה. זבולון לא, אוקיי, אז זה לא עובד. אז רבקה, טעינו שנינו. בסדר, טעינו ביחד. כי נעשה קבוצת תמיכה. בסדר, אוקיי. וענו הלוויים ואמרו אל כל איש ישראל, כל רם. כאן יש תיאור רק של הכללה. ארור האיש אשר יעשה פסול ומסיכה, תואבת אדוני, מעשה ידי חרש ושם בסתר. וענו כל העם ואמרו אמן, ארור, 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 ארור. בלי תיאור של הברוך, אתם מסתובב כבר יודעים, שחזל אומרים שאת כל הארורים האלה הפכו אותם עם ברוך. אבל בכל זאת התורה בחרה להגיד את הארור, או לשון אחרת, בואו גם נחזור למה שהיה קודם, בחרו לדבר דווקא על על הר עיבל, נכון? לשון אחרת, מה מודגש כאן? שיחד עם הטקס שבוכה או קללה, איזה צד הוא הצד היותר מודגש? הצד של הקללה, הצד המאיים, הצד המפחיד. בוא נגיד ככה, לתת חיזוקים חיוביים, כנראה צריך פחות מלעשות ככה. אוקיי, אז אנחנו נעצור כאן, בלי נדר בפעם הבאה, אנחנו נעיים קצת בספר יהושע. בוא נראה מה מתואר ביהושע. נבדוק איך התיאור בספר יהושע נראה לנו בשלב הזה, מול התיאור בדברים. ראינו כל קצת בעיות איך לפרש את דברים. האם ביהושע נראה שלימות מה שכתוב פה? ואחרי זה, על רקע זה, נעשה קצת יותר, עוד לפני הקריאה בתנאים, לפני פתרון הבעיות, קצת לנסות גם להבין מה משמעות הטקס הזה. מה משמעות בניית מזבח, מה משמעות האבנים, מה משמעות המעמד הזה, לפחות בתוך הפסוקים, ננסה לראות מה אנחנו יכולים לראות, ואז נקדיש את הלימוד, לא יודע כמה שבועות, אבל לראות איך חז"ל מתמודדים עם השאלות האלו. כן? לילה טוב.